גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929, סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך, עם תמר יחיה ודור סהרמן.
שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט גלגול נשמות מבית 929. בפודקאסט שלנו אנחנו פוגשים כל פעם אורח או אורחת עם סיפור חיים מעניין ומדברים איתם ביחד על סיפור החיים שלהם, דרך הסיפור של אחת הדמויות בתנך, שיש לה סיפור חיים דומה. אני תמר יחיה, וכאן איתי דור סהרמן.
שלום תמר, ובעצם המטרה שלנו במיזם 929, וגם בפודקאסט הזה, זה לדבר על התנך מתוך חיבור למה שקורה בישראל, בעולם, בחיים. אנחנו באמת מאמינים שלסיפורי התנך יש את היכולת והכוח להעשיר את הדיון ואת השיח באופן כללי, ולהוביל אותנו למקומות מעניינים ועומקים חדשים. עכשיו, בעצם בכל פרק יש לנו אורח או אורחת, שמיד נחשוף, ונשמע את סיפור החיים שלו, ותמיד אנחנו נדבר בהמשך גם על דמות תנכית עם סיפור משלה, ונראה איך סיפור החיים של האורח מתחבר או מתכתב עם סיפור החיים של הדמות שבחרנו. אז הנה אנחנו כבר מתחילים תכף להציג את האורח שלנו.
רגע לפני שנצלול, אני אגיד שאתם מוזמנים ומוזמנות להזין לפרק שלנו ולכל הפרקים הבאים באפליקציה ובאתר של רדיוס 100FM, וגם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. ועכשיו נגיד שלום לתמיר גולן.
שלום.
שלום תמיר.
תמיר הוא מחור נקי, שחקן, יוצר וקומיקאי. מה שלומך תמיר?
טוב, מה העניינים?
תמיר, מה זה... אתה מציג את זה בתור מחור נקי. נכון. בוא תסביר רגע למאזינים, לצופים, מה זה אומר להיות מחור נקי?
מחור נקי זה אומר ש... קודם כל, כל יום אני סופר ימים. כל יום הדבר הזה שנקרא התמכרות יכול לחזור אליי. זה לא עובר. זה כמו, יש לי נגיד קרון. מחלה כרונית, היא לא יכולה לעבור. ואני יכול לבחור בהחלמה שלה, בדרך חיים, איך לטפל את הקרון, או ללכת להרס שלה. ולתת לקרון את, נגיד, את האוכל הלא בריא, לא להתאמן, לא שים לב לסטרס, ואז הקרון יחזור, אני צריך להיכנס לניתוח ובלגן. אותו דבר ההתמכרות, אם אני לא אעבוד על זה כל יום, אם אני לא אקדיש לזה את הזמן של זה, ואני לא אעבוד על זה, ויזכור מאיפה באתי, ואת הדפוסים של זה, ומה זה ההתמכרות בכלל, אז זה יחזור. אז בגלל זה, זה מחלה כרונית שאני אומר, אני מחור נקי, אבל כל יום אני בוחר בהחלמה. אני לא בוחר בהרס של ההתמכרות. יש בחירה של הדבר הזה. או שאתה בוחר בה להיות מכור, לתת לזה את המקום הזה של המחלה עצמה, שזה אובססיה, כפייתיות, פחד, ריכוז עצמי, יש לזה עוד המון המון רבדים, או שאתה בוחר בהחלמה. יש לך דרך.
וכמה זמן אגב, כמה ימים אתה כבר בוחר בהחלמה?
3 שנים, חצי שנה ויום.
וואו.
ואז אתם אומרים עכשיו אוהבים אותך.
באמת אוהבים אותך. ואני רוצה להבין, כשאתה אומר שאתה מחור, אתה יכול לספר לנו, למה למשל, היית, אתה עדיין מחור נקי, אבל למה אתה מחור?
הדבר הקלאסי שאני אגיד עכשיו, מחור לסמים, לסמים כבדים, אוקיי, כולם יבינו את זה, אבל ההתמכרות לא יושבת על הסמים, היא יושבת יותר עמוק. הרבה 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 יותר עמוק, מה זה התמכרות בכלל? כי התמכרות זה לא רק לסמים, כאילו הפסקת מהסמים והדפוסים נשארו. ריכוז העצמי, הפחד, הקורבנות, הריצוי, ההישרדות, מחור נורא נורא הישרדותי, הוא חושב שהמציאות, הכל קורה לו. ואז זה להתחיל לעבוד על ההתמכרות עצמה, כאילו להפסיק, להפסיק להשתמש, בסדר, הפסקתי. קרה נס, הפסקתי את ההתמכרות בסמים, ואז העבודה הקשה זה לעבוד על ההתמכרות עצמה. איך לנהל את החיים שלך ללא הדפוסים של המחור, של הריכוז העצמי, של הדפוסים ההרסניים, של ההרס העצמי הזה, של האובססיה, של הכפייתיות, זה יכול להיות להכל, למערכת יחסים. אתן לך דוגמה, שכל המאזינים יבינו, אם נפרדתי עכשיו מבת זוג, לא נפרדתי, אם היא שומעת לא נפרדתי, נפרדת, זה יכול לקרות, נכון? היה מערכת יחסים למשל הרסנית רעילה, אוקיי? עכשיו, מה קורה? אני מרגיש בדידות, אני מרגיש קצת כאב, אני מרגיש את הפחד, הראש מספר לי שאני הולך להיות לבד כל החיים, אני לא אמצא עוד אהבה, וכל הסיפורים האלה, וטטטטטטט. אני שוכח, יש למחור משהו נורא קלאסי, את המחלת שכחה. הוא שוכח מה היה, פתאום אני נזכר, וואו, איך הייתי איתה בחול, אני שוכח שהמערכת יחסים הזאת הרסנית, אבל אני מפנטז וזה, ואז מה אני עושה? מרים טלפון, שולח הודעה. למרות שאני יודע שזה לא יעשה לי טוב, אני אחזור לסיבוב שם בפנים. זה אותו דבר של ההתמכרות. מה קורה? אתה שוכח נורא נורא מהר שהסמים או האלכוהול, או מין, או פורנו, או עוננות, כל הדפוסים האלה, שעשו לך, לא עושים לך טוב. אולי ברגע הראשון עושה לך טוב. אילו, הטלפון הראשון עושה טוב. הפס הראשון עושה טוב. העוננות, הפורנו, שנייה אחת עושה לך טוב, אבל אחר כך אתה מרגיש נורא את הרקנות הזאת, בפנים, שזה לא עוזר לך בסוף. אבל אני שוכח. ואז אני חוזר לעוד פעם לסבל המוכר והידוע. יש כן. משפט שאומר, ביטחון סוטה בכאב מוכר. אני נשאר במקום המוכר שלי, כי נוח לי שם.
כן. תגיד, יש לי שתי שאלות, כדי שנבין ככה יותר את הסיפור.
יש לי הפרעות קשב, אז שאלה ש...
מתי התחלת להשתמש, ומתי הבנת שאתה מכור?
התחלתי להשתמש בגיל... 13 וחצי?
וואו.
כן.
ילד.
כן, השחטה הראשונה הייתה בגיל 13 וחצי.
מה, מחברים כאילו?
גדלתי בסביבה כזאת, היה לנו איזה זולה כזאת של כל החברים, והייתי עם סביבה נורא נורא בוגרת, שחי את העולם הזה של סמים, פשע, גניבות וכל הדבר הזה. וככה... אמרתי, יאללה, מה יכול לקרות? ואז הכדור הראשון שלי היה, זה היה כדור חגיגה, זה היה בגיל 13 וחצי כזה, ניסיתי, וזה היה כי לברוח, לברוח ממה שאני מרגיש. גם כהייתי ילד נורא נורא שמן, אז הדימוי השמי שלי היה נורא, נורא נורא נמוך, אז ניסיתי לברוח מהכאב הזה, מהבריחה, ואני זוכר שגם השתמשתי, כדי גם לא לאכול. כן, בתור ילד לא רציתי לאכול, כי פחדתי להיות שמן, אז באירועים שהייתי הולך, אז הייתי משתמש כדי לא לאכול.
לדכא את הרעב, כאילו.
לדכא את הרעב, אבל בעיקר לדכא את הרגשות שלי. לא אכלתי לנהל את הרגשות שלי, לא אכלתי לנהל את המחשבות שלי, ואז הייתי בורח למקום המוכר והידוע, שזה היה בהתחלה, אם אני הולך אחורה, אז בהתחלה בתור ילד זה היה לאוכל.
כן.
אז לא ידעתי לתת לזה שם, הבריחה לאוכל, ואז הפכתי להיות ילד נורא נורא שמן. אחר כך זה הפך להיות הסמים.
כן. ומתי הבנת שאתה מכור?
וואו, לקח לי הרבה זמן.
כן.
מלא זמן לקח לי להבין שאני מכור. מלחמה, אני זוכר שנכנסתי פעם ראשונה לחדר NA, היה לפני 10 שנים.
וואו.
גם לקחו לי חומר, דודה שלי, הייתי משתמש כבד, והשתמשתי בבית, ואז דודה שלי לקחה לי את החומר, התחלתי להשתגע ולאבד את ההשתונות. ואז היא אמרה לי, אתה רוצה שאני אחזיר לך את החומר? תלך ל-NA. תכף יבוא לפה מישהו, תלך איתו. אני מחות, מה את רוצה אני אעשה מצידי, כאילו, תביא את החומר.
כן.
סלחתי. לפגישה הראשונה שלי בעיניי, נכנסתי לשם, זה היה ברמלה. הייתי כולם כזה. אני לא כמוהם, אני מחור? מה פתאום? אני לא, אני מחור של הקלאס, אני כאילו חי בתמלון וזה, ומחור של קלאס, ולא באמת מחור כמוהם, בלי שיניים, בלי זה. ואני יותר גרוע מכולם שם, כאילו אני יותר פסיכופת מכולם שם.
בן כמה אתה?
הייתי אז בן 10 שנים אחורה, זה... לא, יותר מ10 שנים, זה היה שהייתי בגיל 22. וואו, כן, גיל 22. אני תמיד שוכח שאני בן 34.
יופ.
כן. אז זה היה לפני 12 שנה, ואז הלכתי לזה, לא הצלחתי להקשיב כמובן, הייתי על שימוש מלא, הייתי מסתול. אמרתי, טוב, בסדר, אני לא כמוהם, הם נרקומנים, אני לא נרקומן, אני הנרקומן הכי גדול בחדר הייתי. וכי זה לא משנה במה אתה משתמש, מספיק, זה לא משנה אם אתה משתמש בוויד, באלכוהול, בכדורים, לא, זה לא משנה, זה אותו התמכרות.
כן.
זה שלא הגענו לאותה תחתית,
כן.
שמישהו הגיע לתחנה מרכזית ומישהו אחר יושב בהייטק.
כן.
וסתם דוגמה, לא נותן זמן לילדים שלו, או שנעלם לילדים שלו, שמבטיח, זה אותו דבר.
כן.
פשוט זה תחתית שונה פיזית, רוחנית ונפשית, זה אותו דבר.
כן.
ואז אני מגיע לחדר שם, לא מעניין אותי כלום, אני חוזר חזרה, זאת יש לי מחזירת החומר, אני מריץ, חוזר להשתמש. וככה לא חשבתי שאני מכור, ולקח לי עוד הרבה הרבה זמן להבין שאני מכור, וגם שיחקתי עם זה, וגם שעליתי כביכול על דרך והתנקיתי בגיל 24, והלכתי ללמוד משחק, שזה סיפור הזוי, באמת, לפני עצמו, כי גדלתי בעולם של פשע ובלגנים ופתאום.
וואו.
ועדיין לא חשבתי שאני מכור, עדיין חשבתי שאני בן אדם נורמטיבי, ולא קיבלתי את זה שיש לי בעיה כרונית ואני חולה. זה נשמע קשה, חולה. כן, אתה חולה, אבל יש לי בחירה. ואז יצאתי לעוד פעם סיבוב לפני 3.5 שנים. טיפה לפני, יצאתי לסיבוב ארוך טיפה, חתונה של אחי, אחי השתחרר מבית סוהר, ושתיתי אלכוהול, חשבתי שאין לי בעיה.
כן.
אבל אין מה לעשות, זה לא החזיק מעמד, חזרתי להשתמש, ואז הבנתי, וואלה, תרים ידיים, יש לי בעיה יותר חמורה מסמים.
כן.
יותר חמורה מאלכוהול, הדפוסים שלי. ואז הרמתי ידיים. אני יכול להגיד לך שהיום אני... הסתיימו לי הפרעות אכילה, עוננות, פורנו, אלכוהול, סמים, כל כדור, כל חומר משנה תודעה, נגמר. וואו. הבנתי שיש פה משהו יותר עמוק שאני צריך לעבוד עליו.
כן.
וזה כל יום עבודה, כל יום עבודה, אבל בתוך הדבר הזה, תמיד אומרים, אלוהים נגע במחור. קיבלתי מתנה.
וואו.
קיבלתי מתנה הכי טובה שאני מחור. למה? כי אני עובד את הדבר הזה שנקרא התמכרות, אני עובד את הדבר הזה שנקרא שירות, אני חייב לעשות שירות, אני חייב להתנהג לפי עקרונות מסוימים, אין אצלי שקרים, אין אצלי שקר לבן יותר, אין דבר כזה, אני אחד ואלף לעולם לא די, זה לא קשור לזה. ואז אתה חי את העולם הזה, אז אתה נהיה בן זוג יותר טוב, ובן יותר טוב, ואיש חברה יותר טוב, ותורם יותר טוב, וטוב לעצמך, וקשר שלי עם אלוהים הרבה יותר טוב. זה מתנה.
וואו.
מתנה, ואני לא בורח מהרגשות, אין לי את הוויד הזה ואת הכוס יין בסוף יום, ואני לא מתלהב מזה.
כן.
ואני חי הרבה הרבה יותר
כן.
טוב.
וואו.
מבחינת, וגם תמיד יש לי נגיד ויכוח, או לא תמיד, לפעמים אני והבת זוג שלי מתווכחים.
קורה.
ואז אני תמיד מזכיר לעצמי, שלי יש עקרונות ולי יש לי תוכנית, לי אסור לענות לה. מה לעשות?
וואי וואי, תקשיב.
אני עובד דרך מסוימת, כן. עם עקרונות מסוימים, לי אסור לענות לה. לא, אני אמרת, לא. כי אני יודע שחלק מההתמכרות זה אגו.
וואו.
זה הריכוז העצמי.
וואו.
אני מספיק מילה אחת, נגמר הסיפור.
וואו.
אני יודע איפה ואז שאתה מכיר לעומק את העולם הזה של ההתמכרות, אתה מבין מה שורש הבעיה שלך, ואתה יכול לבחור בהחלמה, שזה אין לאנשים רגילים.
כן.
וזה מתנה.
מדהים.
וואו.
אז עוד שנייה נצלול לזה.
כן.
בא לי להגיד שזה מדהים לשמוע אותך, מדבר על זה ככה, כי התמכרות, כאילו אפילו מה שאמרת, אני לא נרקומן כמוהם, זה נשמע לנו איזה משהו של נרקומנים בתחנה מרכזית, וזה בעצם מגפה, שכל כך הרבה אנשים בעולם המערבי, נמצאים עם ההתמודדות הזאת, ופוגשים אותה, זה ממש לא שייך לכאילו להומלס ברחוב, זה ממש משהו שכולנו, כמו שאמרת, בהייטק ובכל מקום, ואני ממש שמחה שזכינו לדבר איתך על זה ככה, כי אני פתוחה שיש פה הרבה אנשים בבית, שהדבר הזה יתחבר אליהם וידבר אליהם.
נגידה, בסוף אתה מגיע לתחתית הזאת, שאתה לא רוצה לחיות. כאילו, אני הגעתי למצב הזה ששמתי חבל ולא רציתי לחיות, כאילו. וגם הגעתי למצבים שלא היה לי אוכל, וישבתי כאילו ברחוב, ומישהו הביא לי בגט קבב. כאילו, הגעתי למצבים קיצוניים. אבל התחתית הנפשית שאתה מגיע בפנים, אתה יכול להיות עם מלא כסף, מי שמחור מבין את זה, או גם אם הוא לא רוצה לקבל את זה, שהוא יושב, ויש לו פה חור בנשמה, והוא לא יודע מה לעשות, שום דבר לא ממלא אותו, שום דבר, לא כסף, לא ילדים, לא שום דבר, והוא בורח לשימוש, ו... אפשר לספר את ההגשה הזאת, שחלק מההתמכרות זה בדידות, הבדידות הפנימית הזאת, הרקנות הזאת, התאומית הזאת, שאתה, עוד פעם, זה לא משנה, אם אתה משתמש עכשיו, לא יודע, כדורים?
כן.
לא יודע מה, כדורים?
זה חוקי.
או בעבודה.
בקטנה וחלק, או שאתה נרקומן מהרחוב, זה אותו דבר, זה אותו תחתית, נפשית, אותו דבר.
וואו, עכשיו, כל הסיפור שלך מדהים ומטורף, וקפצתי שדיברת באמת דווקא על, על זה שאלוהים נוגע במחור, כי הדמות התנכית שבחרנו לדבר עליה, היא מישהו שאלוהים נגע בו. בחרנו להביא היום את שמשון הגיבור. עכשיו, הוא בדרך כלל ידוע כאיש מאוד חזק, הסיפור שלו, אבל בעצם בתוך ספר שופטים, שהוא ספר שמתאר גיבורים שהצילו את עם ישראל בתקופות שונות, אבל שמשון הוא חלק מהשופטים הבעייתיים. מצד אחד, הוא נולד בנס, אמא שלו הייתה קרה, ומלאך הודיע לה, יהיה לך ילד, והופי בהיריון, וגם נאמר שהוא יהיה נזיר לאדוני, כאילו צריך להיות האיש בדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר. אבל מרגע שאנחנו מכירים את שמשון, אנחנו רואים שלשמשון יש בעיית התמכרות. עכשיו, הבעיה שלו, קצת דווקא נגעתי בזה, גם אצלו איזה התמכרות, היום היינו קוראים לו מכור למין.
כן.
הוא מכור לנשים, הוא גם הולך אגב דווקא אחרי נשים זרות, פלישתיות, שבפלישתים אמורו להילחם. אבל דווקא אנשים הוא כל הזמן מכור, היצר המיני שלו לא יודע סובע, וזה מפיל אותו. כל פעם מחדש הוא נכנס איתם להתגוששות עם הפלישתים, בסוף זה גם מה שהורג אותו. כי בסוף הם מצליחים לעצור אותו אחרי שהוא מגלה לדלילה את סוד כוחו, שוב, מתוך איזו התמכרות שהוא לא מצליח לעצור בה, הוא מגלה את סוד כוחו שזה השיער שלו, הם גוזזים את שיערו, וברגע האחרון, אחרי שהם מתעללים בו, כן, זה שאת האמירה שלו תמות נפשי עם פלישתים, הוא מפיל את העמודים, קובר את עצמו ואת כל הפלישתים ביחד. עכשיו, הסיפור של שמשון, בניגוד אליך, זה לא הסיפור של מכור נקי.
כן.
הוא...
זה הפוך, סיפור של נזיר מכור.
זה מכור מכור, אין לזה... כן, הוא בשום שלב, הוא לא נקי.
כן.
אבל מה שקופץ לי קודם כל בסיפור הזה של שמשון, שאני אשמח לשמוע גם, קודם כל, מעניין אותי, אתה, אתה, מה נתך על הבחירה הזו?
אני חושב שזו בחירה מאוד מעניינת, כי עם כל הכוח שבא איתו, אז יש, מה זה ההתמכרות? זה המקום הזה של ההרס העצמי.
כן.
עם כל ה... לפעמים אתה מגיע לאיזה גדולה, ו... פאק, בהחלטה אחת אתה יכול להרוס הכל. בהחלטה אחת אתה יכול להרוס את כל מה שבנית כמחור, כהרס העצמי הזה. כל בן אדם, אבל ההרס העצמי הזה כמחור, אצלו זה קיצוני טיפה. אצלנו המחורים זה טיפה הקיצוני, ההרס הזה. המקום הזה שכל הזמן רוצה להרוס. כל מה שהוא בנה, יש לו, בא לו להרוס את זה. בא לו נורא להרוס עם כל הכוח הגדול, ומחורים עם אנשים נורא אינטליגנטים וחכמים ומצליחים, מי ש... אני רואה אנשים שעולים על דרך, שהגיעו מתחתיות שתחתיות, ומקים עם עסק, וה... באמת. וגם אני אפילו, אני, בתור ילד, אני לא ידעתי לדבר, שאליתי על דרך, לא ידעתי כלום, ממש, כאילו, לא ידעתי, אתה שואל אותי, הייתי יודע לדבר, כאילו, להגיד ככה. איך אתה, מה, מה אתה מרגיש? אני בתסביך, עזובתי באמא שלך. אני לא יודע, לא ידעתי לדבר, לא ידעתי להביע, לא ידעתי לזה. כאילו הכוחות שגיליתי שאלוהים נתן, זה מטורף. לא האמנתי בכלל לשבת פה, לדבר איתכם, אני לא ידעתי לדבר יותר משני משפטים. ולדבר, והיום להרצות, ולעמוד על במות, ולעשות, ולהצחיק, מה לי ולדברים האלה? אז באמת, למחורים יש יכולת מטורפת אם הם מגלים, לצד יכולת הרסנית, קטלנית, להרוס ברגע.
בא לי לשאול, גם בסיפור של שמשון, רואים את זה כל כך יפה, כל פעם שהוא מתחיל, שקורה משהו, הוא מנצח את הפלישתים, או כל פעם הוא מתייצב, ואז הוא עושה בחירה שהורסת לו. כל פעם, אתה נראה לך שהוא כבר יוצא מזה, אופה, עוד פעם. וכל מי שאוהב בן אדם שהוא מכור, או שהוא בעצמו מתמודד עם התמכרות, מכיר את המעגל הזה, ובא לי לשאול שאלה כאילו מטומטמת, למה מכורים עושים את זה?
קודם כל אני אגיד שלטבע האדם יש את המחלה הזאת שנקרא שכחה. לכולנו, אצל מכורים זה מוגזם טיפה. מה זה מכור? קחי את כל הרגשות, את כל המחשבות, תקציני את זה. תקציני, אני יש לי גן
חיות,
כל יום קם איתי גן חיות בראש. זה לא עובר. כל העניין הזה של... זה יעבור, תעשה טיפול פסיכולוגי, לא עובר, לא עובר, יש איזה דרך בחירה אחרת. אני קם כל יום, גן חיות, יש לי כיסא, אני דמי לך, יש לי כיסא אחד בראש, יש שלושה קופים שרוצים לשבת על הכיסא הזה, והם רבים ביניהם. עכשיו, אז מחלת השכחה, כמו שאמרתי על האקסיט, כמו שאמרתי על כל דבר בחיים, כמו שהיה לי תקרון, שגילו לי תקרון, אז הייתי מאושפז, הייתי במצב קיצוני, לא טוב, הייתי צריך ניתוח, היו צריכים להוציא לי 40 סנטים מהמעי, לחתוך לי ולהוציא לי, כי היה שם שלושה סתימות, ואסור לי לאכול. אני יודע שאני מסכן את החיים שלי. כמה התמכרות עליי? המחלה הזאת שנקראת התמכרות? לא יודע איך הגעתי לקניון, אכלתי שווארמה.
למה?
אתה יודע שזה יעשה לך רע.
כי יש מקום כזה של ארץ עצמי, ויש מקום כזה של שכחה, כמו עם הסמים למשל, אלכוהול או זה, שכל פעם שניסיתי לעלות על דרך, פסקתי חודש, פסקתי שבועיים, הכי הרבה שלושה חודשים בהתחלה, ואז אתה אומר, טוב, הפעם זה יהיה אחרת. הפעם אני אעשה את הפס קטן, ואני אשתלט על זה.
כן.
הפעם אני אצליח לקחת שליטה, ואומרים, מי שלוקח שליטה בסוף מאבד שליטה, אתה לא יכול לקחת שליטה באמת. הפעם זה יהיה אחרת. הפעם אם אני אחזור אליה, הפעם הקשר יהיה אחרת. היא לא משתנה. כן. היא לא הולכת להשתנות. אבל הפעם זה יהיה אחרת. אני חושב שאני הולך לשנות את המציאות, והולך לשנות את האנשים. זה כן. הבעיה של ההתמכרות. התפיסה של המציאות מעוותת. אתה לא יכול.
זה כמו... מאוד יפה מה שאתה אומר. זה נשמע כאילו אתה אומר שמה שבסוף עזר, זה להשלים עם זה שזה הטבע של האדם ושל ההתמכרות. ברגע שמכירים בזה שזה כרוני, אפשר להציב את הגבולות האלה. אבל אולי באיזשהו מקום כשאתה נופל עוד פעם ועוד פעם, זה כי אתה רוצה להאמין שזה לא כרוני, שזה יעבור, שניצחת את זה.
ברור, זה כמו שאתה רוצה להתקבל בחברה כמחור. נגיד עכשיו היה פורים, נכון?
נכון.
לא התחפשת, אתה לא יוצא למסיבות וזה.
כן.
אין לי מה לעשות שם. לא בקטע, אין לי מה לעשות שם. אני זוכר שבתחילת דרך שלי, הרבה פעמים לא קיבלתי את זה, שאני לא יכול להיות במקומות כאלה.
כן.
אומרים לך, תקשיב, עתיכת אבל, אתה צריך לעשות מה שאומרים לך, זה יעבוד לך. אני רוצה להמציא את הגלגל מחדש. אנשים עברו את הדרך הזאת, בדם, ידע, דמעות, כל מה שאומרים, כל המשפטים האלה, אבל אני, אצלי זה לא יעבוד, אני רוצה להתנהג אחרת.
כי אתה רוצה להיות כמו כולם, אתה רוצה להיות נורמלי כאילו.
ואז אתה הולך למקומות כאלה, ואז באיזשהו שלב, ההתמכרות אומרת לך, ההתמכרות לא תיקח אותך ישר לשימוש. לך למסיבה היא. לך תהיה חלק מהחבר.
חכמה.
יהיה לך פומו, לך. חלק מההתמכרות זה גם פומו. אתה הולך למסיבה, טוב, אתה יושב שם, המסיבה הראשונה לא משתמש, מסיבה חמישית, עשירית, יש, יושבת להתחה איזה בחורה שעושה פס, או שותה אלכוהול, אתה, כמחור יש לך דימוי עצמי נמוך, אין מה לעשות, חלק מההתמכרות זה דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך, אתה מתבייש, טוב, רק אלכוהול, לא נשתמש בסמים,
כן.
אתה מרים את האלכוהול, ופתאום אחרי שנה אתה מוצא את עצמך עוד פעם חוזר להשתמש, אז יש למחור כל הזמן מחלת שכחה, מי הוא באמת? מי הוא באמת? שתדע מי אתה באמת ולמה הגעת לאן שהגעת. אני כל הזמן שוכח את זה. כל פעם אני חושב שקצת זהו, עליתי על דרך, אני אוכל טוב, השמנתי, התאמנתי, אני נראה טוב, אני חלק מהחברה, עכשיו אני יכול להתנהג כמו שזה, כמו חלק מהחברה. אתה יכול להתנהג כמו חלק מהחברה, אבל תדע גם מה העקרונות שלך, מה אתה יכול ומה אתה לא יכול.
וואו. אני רוצה לגעת בחוויה הזו של ההתמכרות עצמה, שוב, דרך הסיפור של שמשון, וגם מה שאתה עובר, כי ששמשון הוא כל פעם שוב נופל, כי הוא מכור לאנשים, לתאווה, הוא שטוף תאווה, והוא לא יודע סובה, אבל לצל זה גם, נראה שזה מחובר לסוג של אהבה, כאילו, הוא כל זה גם אוהב את האנשים, אבל הוא כל פעם נופל דווקא לקשר הכי גרוע, עם האנשים הכי גרועות, ושמובן אותו לאלימות ולזעם, וגם למוות. עכשיו, בסיפור הזה שלו, זה קצת נראה כאילו יש קשר בין אהבה לבין התמכרות. אתה חושב שיש קשר בין הדברים האלה בחוויית חיים שלך במציאות, או שאתה אומר זה...
יש, היה מחקר, קודם כל יש קשר, אבל היה מחקר מה יותר קשה, אהבה או הירואין. ההתמכרות להירואין או התמכרות לאהבה.
ומה?
מצאו שהתמכרות לאהבה יותר קשה.
וואי.
מה זה אומר? התמכרות לאהבה?
נכון, מכל הסרטים האלה שפתאום הגיבור הוא נמצא בתחתית שלו, כזה זרוק ומחו ואלכוהול ושבור ואין לו תקווה ואין לו עתיד וזה, ופתאום פוגש מישהי ואופה, הוא קם לחיים שלו. אז אהבה זה משהו שהוא יותר חזק.
וואי.
אבל כמחור, כאנשים, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה זאת אהבה, ואנחנו שוכחים אותנו בתוך הדבר הזה. נגיד, אני על עצמי בשנה הראשונה, אמרו לי שומע, אל תיכנס לקשר בשנה הראשונה. למה? כי אני לא יודע, אני אובססיבי. אני יכול בשנייה להתאפס במישהי, לעשות אותה כל עולמי, וכל שיטייה פסיכולוגית, החברה שלי, האיש סוד שלי. ואני זוכר שגם הייתה לי מישהי כזאת, שלא עבדתי כמו שצריך על ההתמכרות שלי, אז הייתה לי אקזיט ש... לא משנה, לא נגיד את השם שלה. והייתי כל כך אובססיבי שהיא נפרדה ממני, הלכתי לאלה שקורים בקלפים, בכל הדברים האלה.
כן,
אלפי שקלים שילמתי. והיום בדיעבד, כשאני מסתכל על זה, אני אומר, זה חוסר שפיות, מה שעשיתי. הוא שלח אותי עם תמונה שלי ושאלה, אמר לי, תעלה, תיסה, תטפטף את כל הנר, מתחת לבית שלה, וזה יעבוד. ואני לא אשכח את זה. היה גשם, הבול, אני נוסע עם האופנוע, בלי מעיל. באמת, מסכן את החיים שלי, כי אני לא רואה כלום.
כי אתה מכור אליה.
כן. אני מכור, לא, אני לא מכור אליה, אני מכור למה שהיא מביאה לי.
שמה זה?
בגלל שאני לא אוהב את עצמי, בגלל שלי יש ריקנות, היא ממלא לי איזה משהו בפנים, בדבר הזה. אז אהבה היא משהו קטלני. כי לפעמים האהבה יכולה לקחת אותך למקום מאוד מאוד הרסני, אם אתה לא יודע לנתב אותה לכיוון טוב, ויכולה לקחת אותך למקום בריא. תלוי איפה אתה נמצא עם עצמך. איפה, מי אתה מול הדבר הזה, איפה אתה יכול לשים גבולות. זה נורא, אהבה יותר קשה מהרואין, ממש וואו. ברמה כזאת, אנשים יכולים להתרסק, ראיתי אנשים נכנסים לדיכאון, אני נכנסתי לדיכאון 11 חודש בגלל אהבה, הכי מצחיק, שזה היה קשר שהוא לא היה טוב, אבל אני שכחתי.
כן.
אני ראיתי רק את הדברים הטובים.
קטע.
וכל כך התפללתי והתחננתי, בא אלוהים, אמר לי, שומע, אחרי שנה, קח אותה. אחרי חודש נפרדנו.
יואו. אני רוצה לשאול שאלה אחרונה, כי שוב, בסיפור התנכי, אמרנו שמשנו מחור, הוא לא מצליח לצאת מתוך הקשרים ההרסניים האלה, ואתה חמסה כבר, 3 שנים, 5 שנה ויום, כן, ואתה בזוגיות, גם כן עם מישהי משפיענית, אז איך מחור נקי מנהל זוגיות? מה הסוד?
זה הכי קשה. התמכרות בעיקר זה מערכת יחסים, כי אף פעם לא ידעתי לנהל מערכת יחסים, אני לא יודע לנהל מערכת יחסים, אף פעם לא הייתה לי מערכת יחסים טובה, לא עם אלוהים, לא עם עצמי, לא עם... אנשים, לא עם עבודה, לא עם קריירה, לא עם זוגיות.
אתה יודע שיש אמירה כזאת שנותנים לסמים שמות של נשים, לפעמים.
באמת?
כן, נגיד אומרים, באנגלית זה יותר ברור, אבל נגיד שקוראים ל-MD מולי, או גם להפרעות אכילה, יש ממש קטע כזה שקוראים לאנורקסיה אנה. ואנשים שעובדים עם מחורים אומרים שזה כי הקושי לנהל מערכת יחסים, הוא מה שמניע את ההתמכרות, ואז ההתמכרות היא עם החומר. מערכת יחסים היא עם החומר.
נכון. אז זה נורא, נורא מאתגר. לנהל מערכת יחסים כמחור, ולצד זה נורא מרומם ומגדיל ומפתח. זה עבודה יומיומית. אין, זה עבודה יומיומית, לעבוד על זוגיות, זה רמת ההתפתחות הכי גבוהה שיש לאדם. זוגיות זה הרמה הכי גבוהה. עוד פעם, יש את העקרונות שאני נכנס אליהם לתוך זוגיות, מה נכון לי, מה לא נכון, אפילו שהכרתי אותה, הנה סיפור, שמשון הגיבור, תאהבה לנשים.
שע.
אני החלטתי לקחת על עצמי, ככל שאתה גדל רוחנית, אז אתה מוותר על דברים בחיים. אז לאט לאט אלוהים לקח לי, באמת בסירות תודה, את העניין הזה של ההפרעות אכילה, אלוהים לקח לי דרך נכונות שלי ועבודה שלי כמובן. ואחד הדברים שלקחתי על עצמי זה גם עוננות ופורנו. לא הייתי מכור לזה. אבל ידעתי שאם אני רוצה לגדול, אז אני צריך לוותר על התואבה, וזה חלק מהעניין של התואבות שלי. מין זה אחד הדברים הכי קשורים להתמכרות, זה אחד הדברים הכי עמוקים, דרך כלל זה הולך ביחד. וגם היום, כאילו, גם היום, זה אחד הוויתורים שעשיתי בתוך הדבר הזה.
חתיכת ויתור?
שמה, זה, אם אתה רוצה שדברים יעבדו, אתה צריך לוותר עליהם. בתפיסה הראשונית של השנה הראשונה זה נורא נורא קשה, אבל אחר כך הדברים שזה מעניק לך הם מטורפים. ופה העבודה, הלוותר. אז מבחינת זוגיות עם מחור, אם אתה עובד דרך, יש את העניין 12 צעדים, ועובד את הדרך כל יום, אז מי שמקבל את מחור, זכתה, אני יכול להגיד לכם, זכתה. באמת, זכתה בצורה וואו.
מדהים.
וזה עבודה, זה עבודה כל יום, 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 יום של הדבר הזה, וכולנו בסוף מחורים, כל אחד מחור לזה שלו.
מדהים לסיים בדבר הזה שאמרת עכשיו, במיוחד בגלל שאני חושב על הציטוט הזה ממסכת אבות, שכולנו מכירים עוד מהגן, כן, איזו הגיבור הכובש את יצרו. וזה הסיפור שלך, שבניגוד לשמשון הגיבור, הוא כאילו גיבור עם כל הכוח שלו והעוצמה והזה, אבל זה אלימות משתוללת, ששוב, הוא מחור, אין לזה סוף, הוא מביא בסוף את החורבן שלו על עצמו גם. ואצלך רואים שכאילו הגבורה זה דווקא, זה לעצור, זה לוותר, זה לדעת מתי אני מרים ידיים, אני מבין שיש משהו גדול ממני, וזו ההתמודדות האמיתית, זו הגבורה האמיתית. זה טוען את כל הסיפור, לא רק את הנכים, אחד הסיפור האנושי של גבורה, באופן מאוד שונה, כמו שגם חזל במסכת אבות, וכמו שאתה מלמד אותנו. אז ממש מבחינתי תענוג נסיים ככה את הפרק.
לגמרי.
אז זהו, אז תודה רבה שהייתם איתנו בפרק הראשון שלנו, של גלגול נשמות.
שהייתם איתנו, תודה לצוות באולפן שהקליט וערך. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לעוד פרקים של גלגול נשמות במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, ואנחנו נעדכן אתכם בפייסבוק ובאינסטגרם של 929 ושל רדיוס 100 FM כל פעם שעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב. זהו, תודה לך הדור.
תודה רבה תמר, תודה רבה תמיר.
תודה רבה לכם.
ונתראה.
גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך, עם תמר יחיה ודור סהרמן.